אדם? מה? חסרים דפים? תשתדלו שלכל שניים לפחות יהיה דף. בסדר? אני מתחיל. טוב, הנושא שלנו היום זה... בשבוע שעבר עשיתי דבלה, כאילו ראינו את חובת הנישואין ואיסור הגירושין, ובצד השני ראינו את החיובים הממוניים של כנס, בושת, פגם וצער, שהאונס והמפתה חייבים. הדינים שמתוכם הדינים שהם ייחודיים רק לאונס זה המצוות עשה של ולא תהיה לאישה, עליו של לא יוכל שלך, האיסור של הגירושין, וצער. והיום אנחנו עוסקים בצד הימני של הטבלה, שזה המצוות, חובת הנישואין ואיסור הגירושין של האנס. יש לנו מצוות עשה ומצוות לא תעשה. מצוות עשה ולא תהיה לאישה, ואחרי זה לשלח. אנחנו נתחיל בלהגדיר את המצווה, פחות את התוכן, יותר את המעמד הכללי שלה. בתוכן של המצוות עשה, אז האחרונים דנים הרבה במה בדיוק המצווה, האם זה מצווה בקידושין, או מה שהרבה אומרים שיותר מסתבר שזה מצווה בנישואין. ואתמול אילן אמר לי, ובהחלט זה כיוון שיש לו בסיס, שהמצווה יכולת שהיא לא רק בנישואין, אלא באופן כללי בחיים המתמשכים. זאת אומרת, בניגוד לתפיסה האפשרית שאומרת שהמצווה היא רק בהתחלה, בנישואין, ואחרי זה יש רק איסור לאו, לא לגרש אותה, אז שלא, שגם המצוות עשה היא מצווה שמתמשכת כל החיים, כל החיים משותפים וכל ביאה וביאה מן הסתם. שזה, מי שלמד את הסוגיה ביבמות דווקף, על עשה דוחה לא תעשה בייבום, יכול להיות שזה אולי טיפה בניגוד לייבום, ששם משמע מהגמרא שהמצווה היא רק בביאה הראשונה, אז יכול להיות שפה זה שונה, אבל בסדר, לא נרחיב עכשיו בדבר הזה. יש טענה שעולה בכמה מקורות, שהמצוות האלה, שזה ששמתי אותם בצד נפרד של הטבלה, לעומת התשלומים, והתשלומים נעסוק שבוע הבא, זה ששמתי את זה בצד נפרד של הטבלה, זה בגלל שבאמת, לא, הטבלה הייתה שבוע שעבר, ציינתי את החובת הנישואין ואת בצד השני, את התשלומים, שזה באמת שני אגפים בונים, כי באמת יש אופי שונה לחיובים האלה, ומצוות הנישואין היא באמת לא שייכת לתחום החיובים המשפטיים, אלא לתחום המצוות שבתורה. וזה באמת שני תחומים שונים, עם אופי שונה, אופי הלכתי שונה התחומים האלה בתורה, אופי, התחום של מצוות והתחום של חיובים שבית דין מטיל עליהם. יכול להיות שגם מצוות, אז בית דין יכול לכפות עליהם, אבל אף על פי כן יש משהו שונה בזה. מי אומר את זה? שמדובר פה במצווה ולא בכנס. תסתכלו בספר החינוך, בפסקה השנייה במקור אחד. אומר ספר החינוך, ונוהגת מצווה זו לעניין הכרח פרעון הכנס בזכרים בזמן הבית, שיש כוח בידינו לדון דיני כנסות. זאת אומרת, כנס זה רק כאשר יש לנו בתי דין סמוכים שיכולים לדון דיני כנסות. ולעניין שיסען האונס, אף בזמן הזה אין מצווה עליו, שנישואין מצווה היא ולא כנס. אומר ספר החינוך שלעניין נישואין אתה לא צריך בית דין של סמוכים, אתה גם לא צריך בית דין. זה מצווה, זה לא כנס, ולכן לא צריך שבית דין יטיל עליו את החיוב. כנס, יש דין מיוחד שבית דין צריך להטיל את החיוב, וזה רק בדיינים סמוכים. זה לגבי כנס, לגבי המצווה. מצווה זה מצווה, אם אדם היה אנס אותה, אז יש לו את המצווה הזאת לשאת אותה. אז כך כותב ספר החינוך. הרבה מבינים ככה גם בשולחן ערוך, שככה נפסק להלכה, כי השולחן ערוך כותב בסימן קוף עין זין, באבן עזר, שהכנס לא נוהג בזמן הזה, ואז הוא כותב בצורה פשוטה שיש מצווה על הסט, משמע שהמצווה כן נוהגת בזמן הזה, וזה לכאורה מתאים על פי ספר החינוך. בדף שלחתי לרדב"ז, שגם נקט בזה בצורה חזקה, מקור 2, שאלת במי שאנס נערה, ואחר כך הודה, וקיים עליו מודה בכנס פטור. אם פטור גם כן מליסה אותה, כיוון שפטור מן הכנס. עודים מה כופין אותו ליסה אותה. הוא מסתבר לי שכופין אותו. דמודה בכנס פטור אמרינן, והלאו כנס הוא. ואף על גב דאמרינן, ואפילו חיגרת ואפילו מצורת, נכון? אומרת המשנה בדף למתת, אונס שותה בעציצו, הוא צריך לאכול את הדייסה שהוא בישל, ולא משנה, גם אם היא חיגרת וכו', הוא חייב לקחת אותה. אז הוא אומר, מה השאלה? מה זה קשור פה? הרדב"ז מריח שמישהו יגיד, אם הוא עושה זה נגד רצונו וזה נחשב למשהו גרוע, אז כנראה שזה יתפס בעינינו כעונש. ואם זה נתפס בעינינו כעונש, אז כנראה שעונש זה אומר כנס. שעונש מחובר קצת למושג של כנס, שזה נכון, המושג של כנס קשור בעונש. אז אומר הרדב"ז לא. אי לא אבי הטעמה משום כנס, זה עדיין לא כנס, אלא משום שהוא רצה לשתות בהציצה. זה מעין טעם הדקרה של התורה, התורה אומרת שהוא חייב... זה אפילו לא טעם הדקרה, זה ניסוח ככה של להגיד לו, אכלת אותה, זה מה שרצית, זה מה שבחרת, וזה מה שיהיה לך. משום שהוא רצה לשתות בהציצה. ואפילו טעמה שהוא עונש, עונש לא היינו כנס, והמודה בעונשו אינו נפטר ממנו. אומר הרדב"ז שאפילו אם נגיד... שמדובר בעונש, המונח של עונש לא חופף למונח של כנס. זה לא מילים נרדפות. באמת אין לנו הלכה כללית שמודה בעונש פטור. לגבי מלכות או מיטה, זה לא פותר אותו מהחיוב שמוטל עליו. ולכן אומר הרדב"ז שאפילו אם יש פה איזושהי נימה של עונש, זה לא זה. אז האמת שעונש זה לא מצווה. זאת אומרת, מלכות ומיטה זה לא מצווה שיש לה עבריין ללקות. או למות. פה זה כן מצווה שיש לו. זאת אומרת, הייתי מצפה לחידוד קצת יותר מאשר להגיד זה עונש. עונש זה יכול להיות שונה מכנס, אבל זה לא בדיוק מצווה. הוא מוכן, אבל כן לשקול לקרוא לזה עונס. ועכשיו, ופתאום הוא מוכן לשקול קטגוריה נוספת. עוסקים פה בקטגוריות הלכתיות. יש לנו קטגוריה של כנס, של חיובים. יש קטגוריה של כנסות. יש קטגוריה של עונשים, של מצוות. והוא עכשיו עוסק ומפנה אותה לקטגוריה חדשה של חיובי ממון, שזה, האמת שזה ממש מפתיע. ותודה אליו כנסו, אלא ממון התחייב לו, הוא ליסה אותה, ליתן לה שער כסות ועונה, ולמה ייפטר בהודעתו? זה חיוב ממוני של שער כסות ועונה. זה בכלל מוזר לי, זה לא חיוב ממוני של שער כסות ועונה, שער כסות ועונה זה התוצאה, כשהוא נושא אותה, אז בעל חייב להישאר בשער כסות ועונה. זה לא שהחיוב שהתורה מטילה על האונס, זה חיוב שער כסות ועונה. זה נכון שיש לו מצווה להיות בעלה, אבל עדיין השאר כסות ועונה זה תוצאה של זה. זה לא המהות הבסיסית של החיוב שהוטל עליו. ולמה ייפטר בהודעתו? ותוד החידוש של שחידשו חכמים עודי בכנס פה.
הוא אומר, בעצם, הוא מחויב להיות בעלה, ו... איך אומרים את זה בשפה הלכתית? הוא מחויב לדון אותה, הוא מחויב לה כפיצוי על העונש להיכנס למערכת חיובים. זה מבחינת החיוב שלו אליה.
זה דומה לממונה. תוכל.
הוא לא מחויב איקס
כסף בחודש. העניין הוא שזה קצת, כאילו, זה תוקף את זה משני כיוונים הפוכים. מצד אחד הוא אומר, לא, כנס זה חיובי ממון שמוטלים על האדם. פה זה בכלל לא, זה מצווה שיש עליו, זה בכלל לא כסף. מכיוון הפוך הוא בא ואומר, לא, בעצם זה בכלל חיוב, זה יותר ממון מכנס, זה באמת חיוב ממונה, ולכן הוא חייב בזה. בסדר, ייתכן, יכול להיות שגם שני הדברים ההפוכים, אלה שניהם נכונים. ותוד החידוש הוא שחידשו חמודי בכנס פטור ואין לך בו אלא חידושו דווקא כנס של ממון. אילכך אין לנו אלא מה שאמרה התורה ולא תהיה לאישה. בסדר, אז זה הרדב"ז. יש מקור אחד, לא הבאתי אותו בדף. יש לי פה צילום של זה אם מישהו רוצה אחרי זה להסתכל. אחד האחרונים, פשוט מלבושי יום טוב. הוא חלק והוא אמר לא, זה כנס. תדע לך, זה כנס כמו כל הכנסות של אונס. וזה חיוב שהוא צמוד לכנס, והוא מתחייב בו רק כשהוא מתחייב בכנס. והאמת שיש לו הוכחות שצריך לחשוב עליהן, כי הוא אומר, למשל, נבדוק מה קורה עם שבויה, או כל מיני נשים שאין להם כנס, מחשש, בגלל שיש אפשרות סבירה שהם נבעלו. אז אוקיי, יש אפשרות סבירה שהם נבעלו, ולכן המוציא מחברו עליו ראיה, ואי אפשר לחייב כנס. כי כנס הולך לפי כללי הספקות של דיני ממונות, והמוציא מחברו עליו ראיה. אבל במצוות, יכול להיות שהייתה בתולה, ואז חלה מצווה, יכול להיות שהייתה בעולה, ואז לא חלה מצווה. אוקיי, אז ספק, אז יש פה ספק במצווה דאורייתא. ספק דאורייתא לחומרה. ונניח שהוא נשא אותה, אז אנחנו אומרים, לא חלה לך החיוב, מותר לך לגרש אותה. זה כבר ספק לאו דאורייתא. אז יש לנו פה ספק בעשה ובלאו דאורייתא, ולמה מקל בזה? אז אומר המדרש יומטוב שהעשה והלאו הזה הם בעצם במסגרת של הטלת חיוב קנס, ולכן חלים פה כללי הספקות הרגילים של קנס, וזה איזשהו נספח לקנס. בסדר, יש לו איזו שאלה טובה שמעניין לחשוב עליה, אבל כפי שאני חושב שהקו היותר רווח בראשונים, וכפי שאמרתי גם בשולחן ערוך, זה לא לראות את זה כקנס. לא לשייך את זה לתחום החיובים, אלא לתחום המצוות. כן.
כי משנה מהביטוש הרבז הבאלה, כאילו שהוא אומר שזה העונש כאן, כשהוא אומר עונש הוא מתכוון לקנס שהוא לא של ממון.
נכון.
אז זה כן קנס.
לא. אבל אפילו תאים שהוא עונש, לד היינו קנס.
אבל כשהוא אומר...
אחרי זה, ותודה היי לב קנסו, אלא ממון התחייב לו... לא, בשורה... ותודה חידוש, שחידוש לך מטורם... כן, ואין לך בא לחידושו, דווקא קנס של ממון. בסדר, נכון. אם להצמד למילה פה, אז לפני כן הוא אמר, זה לא קנס, אלא עונש, ופה הוא אומר, זה לא קנס של ממון, אלא קנס לא ממוני. בסדר, אני לא חושב שהוא... אבל זה נכון, יש אצלו נעימות שונות, כפי שנכון, במשפטים השונים פה הוא כן...
אולי לא מתאר בין תמונים דווקא בגלל השאלות של המושאים, בגלל שמוצאים כבר לבריה, אז הוא אומר, זה באמת סוג של ממון גם באיזשהו מקום,
אז לכן. ולכן כן יש מקום שיהיה את הקולות האלה במקרה של ספקות. אוקיי, בסדר. עכשיו, בהנחה שזה אכן כן מצווה, כמו הכיוון שראינו בראשונים, אז תהיה שאלה מעניינת למה לא מברכים על המצווה הזאת. שרקית שם מצוותה וציוונו לשאת את הנוסע. על מצוות, מה? על מצוות יש לברך.
למה לא מברכים על
מישהו
את הגזרה? מה?
על כל מצווה שלא מברכים, צריך לשאול למה לא מברכים. והמקור הראשון שצריך לבדוק כשעוסקים בשאלה למה לא מברכים על מצווה מסוימת, זה תשובת הרשב"א, שאני מצטט חלק מנה בהמשך הדף, והוא מתייחס בין השאר לסוגיה שלנו, הוא מוכיח, הוא מסביר מתוך הסוגיה שלנו למה לא לברך על הדבר הזה. נגיע לזה בהמשך. אבל זו תשובה מקיפה ששואלת על המון מצוות, למה לא מברכים עליהם. הרשב"א כבר מתחיל כללים אחרי זה, האחרונים הרחיבו מאוד את המלאכה, והוסיפו כללים על גבי כללים, ללמה לא מברכים על מצוות מסוימות. אבל בסדר. נראה שזה מצווה, צריכים לשאול על הברכה. עכשיו, כבר ברדב"ז אנחנו רואים שהוא בהתחלה אומר זה מצווה ולא קנס, ואז הוא אומר אולי בכל זאת זה עונש. עכשיו, האם עונש ומצווה זה מונחים סותרים או לא? אז בדרך כלל זה לא הולך ביחד. זאת אומרת, המונח של עונש זה בדרך כלל מה שלנו, לבית דין, יש חובה להטיל על העבריין, וזה לא מצווה של העבריין. פה זה מצווה אישית שמוטלת על העבריין. אבל נכון שגם כאשר מדובר במצווה אישית, יש בה איזושהי נימה של עונש, או... איזושהי מגמה של התורה להעניש אותו על מעשה מסוים שהוא עשה, כולל המטרות ההרתעתיות של עונש, והאמת שהמקור אולי הכי ברור בנושא הזה זה ספר החינוך. תסתכלו בפסקה הראשונה של ספר החינוך. ספר החינוך שאמר בצורה מאוד ברורה, זה לא מצווה, זה לא כנס אלא מצווה. ואף על פי כן, הנימוק הראשון של ספר החינוך, כשהוא אומר את הטעמים של המצווה, משורשי המצווה, כדי לייסר הנבלים מן המעשה הרע הזה, ושלא יהיו בנות ישראל כהפקר, שאם יחשוב האונס למלות נפשו בה וילך לו, יהיה קל בעיניו לעשות כן פעמים הרבה. אבל בדעתו שתהיה קשורה עמו ומוטלת עליו כל ימיו לחיוב שער כסות ועונה, ואפילו אם יקוץ בה לא יהיה לו רשות לגרשה לעולם, ושיתחייב ליתן להביא 50 כסף, מיד באמת יכבוש יצרו וימנע מלעשות הנבלה עם הכנס הזה. אומר הספר החינוך בצורה מאוד ברורה, המטרה היא הרתעתית. זאת אומרת, אדם ידע שיש מחיר לאונס, והוא יחויב ליסע אותה ואסור לו לגרש אותה. אז למרות שזה הלבוש ההלכתי שבסופו של דבר יש לזה, זה לבוש של מצווה, אבל בטעם של המצווה הזאת יש בהחלט רציונל של עונש והרתעה, וזה בסדר גמור.
למה זה סוד שכל ממון ומסבה כמורה ועשיב את הכזלה אחרי כזל זה עונש?
זה עונש? יש לי את הגזרה שגזל זה עונש? אני יכול להתלבט אם זה מצווה או חיוב ממוני. זה דילמה שיש מקום להסתפק בה. עונש אני
מתלבט
בזה... זה לא משאיר אותו במצב יותר גרוע, בטח שזה לא מרתיע מלגזול. עזוב, לא ניכנס לגזלה. אבל...
בסדר, אני לא חושב שיש פה סתירה. ספר חינוך אומר זה מצווה, ולכן זה לא נידון בדיני כנס, וזה תקף גם בזמן הזה. אבל המטרה של התורה זה כן, זה בהחלט יש פה מטרה של להרתיע.
מה
הרתעה? מה?
אולי מדברים על הרתעה של...
זה לא באמת מרתיע? מה, אם הוא יודע שזה...
מה זה מרתיע, אבל לא את כדי כאן.
האמת שהמשפט שאמרת הוא מבעד נכון, אנשים חתונה זה משהו מאוד מרתיע, גם סיפורים פחות טרגיים. אבל... לא, בסדר, אני מבין את ההיגיון שאדם ידע שהוא לא, זה לא ייגמר לא בזה שהוא ילך הביתה בשלום וגם לא בזה שהוא ישלם לה פעם אחת כסף ויפטר מזה, אלא הוא יחויב להיות איתה כל ימיו. יש בזה אלמנט מרתיע. בסדר, אז זה ספר החינוך. עכשיו, אם כבר עסקנו בדבר הזה, אז בואו נראה עוד כמה טעמים שיש לה מצווה. אתה לא כל כך אוהב שאנחנו עושים טעמי מצוות, נכון? אבל מה? נעשה את זה בקצרה. עוד טעם אחד בספר החינוך, אני חושב זה הטעם הרווח, וגם יש בזה קצת תנחומין על הענייה המבוישת שתישאר עמו לעולם, פן יביישן האיש אחר בדבר הרע שהרה לה. פיקודי השם ישרים שמחי לב. טוב, לא יודע. לא יודע אם זאת המצווה שהייתי בוחר לצטט את הפסוק הזה, אבל... אבל לא מהספר חינוך, כן, מה לעשות? יש פה, כשאנחנו חיים לפחות במציאות סוציולוגית מסוימת שבה אישה שכמובן בלי שום משמע ספגה את האירוע הנורא הזה, אז לא רק שהחברה לא תחמול עליה, אלא היא לא תמצא, היא לא תצליח לבנות זוגיות, כי אנשים לא ירצו אותה. אז אמרה התורה שיכול להיות שהרע במיעוטו יהיה לחיות עם הגבר הזה. ולכן יש לו את האחריות לעשות את זה. אנחנו בכל מקרה צריכים לשאול את עצמנו למה שהיא תרצה. זאת אומרת, גם לטעם הראשון של ספר החינוך, שהמטרה היא להעניש אותו, אבל הכל תלוי כמובן בזה שהיא תרצה. וצריכים גם לזכור את הנקודת מבט שלה. למה פתאום לחשוב שאישה בכלל... לנו זה נשמע הזוי שאישה תרצה דבר כזה. היא רק רוצה להתרחק ולא לראות אותו למשך שארית חייה. אבל כנראה שמדברים פה על מציאות שבה הדבר הזה שונה. כבר הזכרתי שבוע שעבר את אמנון ותמר. שמבחינתה זה יותר נורא כשהוא עוזב אותה. בסדר, לא יודע, יש לי הרהורים בנושא הזה, כי יש, אני קצת חושש שחוץ מהמצוקה הפרקטית, שהיא אולי לא תמצא זוגיות, יש מקום גם, אולי נשמע על זה מחר בהרצאה, אני לא יודע, יש לפעמים תסביכים לקורבנות של איזושהי נטייה אחר התוקף. השאלה האם קיומה של מצווה כזאת לא עלול לחזק תסביך כזה. אבל בסדר, בכל אופן, הנימוק שספר חינוך כותב הוא ודאי נראה הנימוק הפשוט. אני בקצרה אציין פה עוד שני טעמים.
זה לא יכול להיות הפתרון לתסביך כזה? זה בעצם בקנייה, אבל...
מה, שעכשיו הוא נתון בידיו והיא תחליט? אולי, לא יודע. האמת שבפסוק הלשון זה לא יוכל שלך תחת אשר הינה, והגמרא בבקמא פי ד' דורשת מזה אותה גזרה שלה תחת תחת לעין תחת עין, וכמו שפה זה ממון ככה גם פה ממון. אבל תהיתי האם בפסוק זה לא מוזכר על ממון, זה מוזכר על חובת הנישואין, והיה לי איזה הרהור האם אין מקום להגיד דווקא בפשוטו של מקרא של עין תחת עין כפשוטו, או כביכול, כדין שתיאורטית היה אמור להיות בעין תחת עין, והאם אין מקום לראות פה סוג של עין תחת עין כפשוטו, שהוא כפה עליה יחסים, ועכשיו יכול להיות שיכפו עליו יחסים שהוא לא רוצה לנו, אבל בסדר, זה סתם הרהור. טוב, בכל אופן הגמרא לא דרשה דקה. עוד שני טעמים שאני משתף אתכם בעוד שני טעמים שיש אצל הראשונים, אצל הרמב"ם ואצל המהר"ל, ששניהם קשים לי, אני אומר חד משמעית. שניהם מאוד קשים לי, אבל בכל זאת מעניין לראות אותם. אומר הרמב״ם במורה במקור 3, ומפני שכל נערה בתולה היא עומדת להינשא לכל מי שהזדמן, לא חייב המפתה אותה רק שיסענה, כי הוא הטוב לה בלא ספק, ויותר רופא מחצה ויותר מתקן עניינה מי שיסענו זולתו. אומר הרמב״ם שתי נקודות, כאילו, א', נערה בתולה פנויה, למה היא עומדת? להינשא עם כל מי שיבוא. נקודה ראשונה שלא כל כך נעים לקרוא, ונקודה שנייה שבאמת הניסויים הכי אופטימליים ומתקנים מבחינתה זה עם האנס שכבר חי איתה, ימשיך לחיות איתה, הם כבר מכירים אחד את השני. וזה יהיה הדרך הכי טוב. זה קצת מוזר לי מבחינה הלכתית מה שקורה פה, כי המפתה אין לו מצווה לשאת אותה. לפחות הרמב"ם לא... המפתה זה תלוי ברצון שלו ושלה ושל אבא שלה. אין מצווה של נישואין. יכול להיות שאפשר להסיק מהתורה ומהרוח הדברים בפרשה שגם שם המגמה של התורה, ההנחה היא שזה תרחיש... שזה תרחיש מתבקש שיהיה נישואין, אבל בכל מקרה הוא אומר את זה גם על אונס. ואם לא תרצה בו היא או אביה ייתן המואר, והוסיף בעונש האונס לא יוכל לשלחה כל ימיו. אז הוא לא חושב שהאונס זה סיפור אחר שלא קשור. באונס זה עוד יותר. אז יכול להיות שזה גם במפתה. אני לא מדבר היום על מפתה. מפתה יכול להיות שזה דומה ויכול להיות שזה לא דומה. אבל... כן, אבל הוא... אבל הוא אומר, והוא הדין גם באונס. אז... טוב, אני... לא יודע, הדברים... לי קשה מאוד לקרוא את זה. אני... מבין שזה בא מ... בסדר, זה לא... זה לא בא מעולם המושגים שאני רגיל בו, אבל בסדר. והמהר"ל, זה קטע מאוד ידוע, כן.
בתורה ובהלכה, שאם הוא לא רוצה, אז הוא צריך לתת את ה...
לא, אבל אני
חושב שזה כמעט כמו שנסע במהפרה, שאתה מפרה. אם הוא נושא אותה, אז הוא ייתן כמה שהם
מסכימים.
לא, לא משלם שום דבר בתורת כנס, אז הוא צריך לשלם כמו כל אחד ש... מה? המפתה לא צריך, אם מגרושים אין לו כלום. המפתה צריך או לשלם את הכנס, או נושא אותה ואז אין כנס. בסדר. המהר"ל, קטע אגדי ידוע, אני כותב אותו בכמה מקומות. יש נקודות שאני אוהב ברעיון הזה, אבל אני לא כל כך אוהב את הקישור לפרשה שלנו. מכירים את הקטע הזה במהר"ל של מקור ארבע? שלכך כפה עליהם הר כגיגית. למה הקדוש ברוך היה, בני ישראל שהקדימו נעשה לי נשמע, למה היה צריך גם כפיית הר כגיגית? שלא יאמרו ישראל כי יהיה חס ושלום ביטול לקבלת התורה. כי מרצונם קיבלו ישראל ואפשר להיפטר מדבר כזה, שהרי לא נעשה בהכרח, רק היה אפשר לקבל ואפשר שלא לקבל. ולכך כפה עליהם הר כגיגית, לומר שהם מוכרחים לקבל התורה. וכל דבר שהוא מוכרח ומחויב, אין כאן הסרה וביטול אחר שהוא מוכרח. דבר שנעשה בקורח, אז במהות שלו הוא דבר מוכרח ובמציאות, ולכן אין בו ביטול. וכך מוכרח במדרש, בפסוק, ולא תהיה לאישה, לא יוכל שלחה כל ימיו. כשבא הקדוש ברוך הוא, האמת שאני לא מכיר מדרש, יש בזוהר קצת, כמה קטעים, אני לא מכיר מדרש, שמאוד אם מישהו ימצא, אני אשמח שיראה לי. כשבא הקדוש ברוך הוא לתת תורה להר סיני, כפה עליהם ההר כגיגית שיקבלו תורתו, וכיוון שכך, הרי ישראל הנוסתו של הקדוש ברוך הוא, ואצל הנוסתו כתיב, ולא תהיה לאישה, לא יוכל שלחה כל ימיו. ולא כן אצל מפתה, מפני שמשפט האונס, כפי מה שהיה, המעשה היה מאנס, כי המאנס היה מכריח הבתולה על הישות. וכל דבר שהוא מוכרח הוא מחויב, ולכך לא יוכל שלך. כפי אשר הוא עושה בעצמו, הישות ההכרחי, לכך לא יסור כלל. ולכך כפה השם יתברך עליהם הר כגיגית, להיות החיבור הזה הכרחי. וכל זיווג וחיבור הכרחי, אין סילוק והסרה, כמו שהוא יוצא למאנס אישה. אז אלף, אני לא יודע הלכתית, כי אני קובעת פה, היא לא חייבת את החיבור הזה. וגם אם היא רוצה גירושין, אז היא זכאית לתבוע, אז היא יכולה לתבוע גט. ואז הוא יוכל לגרש אותה. זאת אומרת, היחיד שכפוי פה זה מי שעשה את האונס. ולא... היחיד שכפוי זה הצד האונס ולא הצד הנאנס. ואיך זה בדיוק מתחבר למשל של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, זה שאלה.
זה לא פתר את הבעיה.
ועצם זה שהחיבור בין... שהחשיבות של קביעת הר כגיגית הייתה בשביל להראות שהברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא היא לא משהו לחלוטין בכירי ולא... וזה משהו שיש בו אלמנט מחויב ונצחי, זה רעיון שאני מאוד מתחבר אליו. ההבנה של הפרשה שלנו שיש איזה משהו מטאפיזי, שבגלל שהמעשה היה מעשה באונס, אז לכן הוא יוצר חיבור שהוא לא ניתן לניתוק. ואדרבה, יש פעם משהו, לא יודע, אולטרה רומנטי בניסויים האלה, יותר מאשר ניסויים רגילים, בגלל שזה היה באמת באונס,
לא יודע, אני לא... גם את זה אני לא כל כך מבין, אבל עד כאן לגבי טעמי המצוות.
אבל אמרנו, כל הסיבה שהוא הבין כל הסיפור הזה, בגלל שהוא לא רצה שאם בני ישראל ברצונם יקבלו, אז ברצונם גם יכולים לא לקבל. אז פותר את הבעיה, כי הרי אישה גם יכולה ברצונה לצאת מה...
אז זה לא פותר את הבעיה, אתה אומר.
אז לא פותר את הבעיה.
נכון, נכון.
אבל זה לצד השני. בניגוד נגיד לעוצים הנוצרים, שהשם עזב אותם.
נכון, אם כבר זה להסביר למה הקדוש ברוך הוא, למה הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם אצלנו, מצד של מצידו של הקדוש ברוך הוא היא ברית שהוא נצחית ושהשם לא למה...
אבל זה לא הבעיה שבא לפתור
פה. לא לשבור את אותה ברית.
הפרשה שלנו זה יותר דרש כאן
אבל מה הפרשה שלנו עזרה לו? אני לא... טוב, לא יודע, בסדר. אוקיי. אני רוצה עכשיו שנדבר קצת על הסוגיה קצרה בדף מם, על נושא של עשה דוחה לא תעשה בהקשר של חובת הנישואין. עכשיו אני יודע, אני מניח שיש פה כאלה שלא הגיעו עדיין לגמרא הזאת, ולכן זה גמרא קצרה ואני אקרא אותה יחד איתך. אבל לפני כן אולי כדאי שנגיד טיפה מילות רקע, סתם זה נושא כללי בשס וננצל את ההזדמנות הזאת לומר עליו ממש כמה מילים. עשה דוחה לא תעשה, זה נושא מאוד רחב שעולה בהמון סוגיות. מי שלומד דף יומי עכשיו היה לו את כל הגוש הגדול של דף ג' עד ח' ביבמות שעוסק בזה, ואני לא נכנס עכשיו לחילוקי הדינים השונים, אנחנו נתמקד במה שעולה בסוגיה אצלנו. אבל כמה מילים רק על עצם דין עשה דוחה לא תעשה. אבל באמת זה לפתוח סוגריים פה, זה חלק מוסגר בתוך השיעור, נדמה לי שאולי זה יכול להיות לתועלת. עשה דוחה לא תעשה זה כלל גדול בשס, זה נלמד או מכלאיים בציצית או ממילה וצרת, מה שמוזכר פה בסוגיה. זה הכלל שעשה דוחה לא תעשה. אם בכל זאת מותר לי טיפה טעם הדקרה, לא משלי, של הראשונים, אז הרמב"ן בקטע ידוע, הרמב"ן במקור 5, אמר ש... ולכן מצוות עשה גדולה ממצוות לא תעשה, כמו שהאהבה הגדולה מהיראה, כי המקיים ועושה בגופו ובממונו רצון אדוניו, הוא גדול מהנשמר מעשות הרע בעיניו. מי שעושה את הרצון החיובי של האדון שלו, זה יותר מאשר מי שרק נזהר מלעבור על האיסורים של האדון שלו. ולכך אמרו, דעה תעשה ודחי לא תעשה. ומפני זה יהיה עונש במצוות לא תעשה גדול, ועושים בודים כגון מלכות ומיטה, כי שם זה מרידה, ואין עושים בודים במצוות עשה כלל, אלא במורדים. אז אומר הרמב"ן, למה עשה דוחה לא תעשה? כי עבודה מאהבה גדולה מעבודה מהירה. וזה פלא, הרמב"ן הזה, כי... הכלל בשס תמיד זה שלא תעשה איזה דרגה יותר חמורה מאשר עשה בחזרה, בחבורות, בסוגיות ביומה, בשבועות, תמיד לא תעשה איזה דרגה, הנחה שלנו שזה דבר יותר חמור מאשר מצוות עשה. אז איך זה, פתאום הרמב"ן אומר לנו שלא, תדע לך שמצוות עשה הם בעצם בדרגה יותר גבוהה. וההסבר, הבאתי פה, תקראו את זה בשני, זה קטע נחמד במשך חוכמה, שהוא מסביר את הרמב"ן הזה. אני אגיד לכם את זה במילים שלי. יש לנו שני עניינים שונים במצוות התורה. יש, וזה חלוקה גדולה בהרבה מאוד הקשרים. יש במצוות התורה את הפן של עצם הציווי של הקדוש ברוך הוא. אנחנו עבודה של הקדוש ברוך הוא ואנחנו מחויבים לעשות את הציוויים שלו. וזה הנושא אחד, שכאשר אדם עובר עבירה, אז הוא מורד בקדוש ברוך הוא ומפר את הציווי שלו. ויש נושא אחר, שזה התכנים שהקדוש ברוך הוא ציווה עליהם, שמן הסתם הם תכנים חשובים ונשגבים שאנחנו רוצים לקדם אותם, ויש דברים טובים שעליהם הוא ציווה במצוות עשה, ויש דברים רעים שאותם הוא עשה במסגרת מצוות לא תעשה. עכשיו, במסגרת הפן הראשון של העבדות שלנו לקדוש ברוך הוא והמרד של מי שמפר את דבריו של הקדוש ברוך הוא, אז מה יותר חמור, אדם שעובר על עשה או אדם שעובר על לא תעשה? ברור שאדם שעובר על לא תעשה, זה הרבה יותר קל לראות את זה כמרידה. אדם שבצורה אקטיבית עושה מעשה שהקדוש ברוך הוא עשה, הפן של המרידה ודאי יותר חמור כאשר אנחנו עוסקים בהפרה של ציוויים של הקדוש ברוך הוא. אבל כל הפן הזה של להפר ציוויים של הקדוש ברוך הוא לא רלוונטי כשאנחנו דנים בסוגיית עשה דוחה לא תעשה. כי בסוגיית עשה דוחה לא תעשה אנחנו דנים מה ההלכה. מה תאמר ההלכה כשאדם נקלע לסיטואציה מסוימת? אנחנו מדברים על אנשים טובים וצדיקים שהולכים לשאול את הרב מה לעשות. נקלעתי לסיטואציה מסוימת, מה לעשות עכשיו? אז אני בכל מקרה לא אהיה מורד, כי אני אעשה את מה שהקדוש ברוך הוא יאמר לי לעשות. אני מחפש את ההנחיה ההלכתית. אז אדם שנענה להנחיות ההלכתיות, מכלל מורד הוא יצא. מה יש לנו בכל זאת לדון? בעניינים של המצווה, בתכנים שהמצווה באה לקדם. בתכנים שבאות מצוות תעשה לקדם, ובתכנים שבאות מצוות תעשה לא תעשה לקדם. המצוות לא תעשה באות להגן עלינו מהיבטים שליליים, מצוות תעשה באות לקדם מהיבטים חיוביים. אומר הרמב"ן, ההיבטים החיוביים אלה הם היבטים של אהבה, ההיבטים שליליים אלה הם היבטים של יראה, ועבודה מאהבה גדולה מעבודה מהירה, ולכן נעשה דוחה לא תעשה. זה בגדול ההסבר של המשך חוכמה, לאיך זה יכול להיות שמצד אחד עבודה מאהבה גדולה מעבודה מהירה, מצד שני לא תעשה בדרך כלל נחשבות לו יותר חמורות מאשר המצוות השם. יש מקור אחר, בהמשך של סעיף 5, קטע של רב ניסינגון במסכת שבת, הוא גם שואל את השאלה. רגע, לא תעשה הם יותר חמורות מעשה. ותבוא מצוות עשה ותדחה לא תעשה, כי ההזהרה שלו, על זה התנאי נאמרה. אומר רב ניסינגון, תדע לך שהאיסורי הלאווים של התורה, הם נאמרו מראש על תנאי. מראש הם לא הכילו את עצמם על סיטואציה של מצוות עשה. ובזה הפירוש שפרשנו יסיר מלבך ספק גדול שמסתפקים בו בני אדם ושואלים עליו, והוא שאומרים, מאחר שאנו יודעים שהזהרת לאו קשה מציבו יעשה, איך יבוא עשה וידחה הזהרה של לאו שהיא חמורה ממנו, ומדרך הידוע שהחמור דוחה הקל. והתשובה הוא מה שהקדמנו שהזהרה של לאו כך נאמרה, מיוחדת, וכי ציבו של עשה תנאי הוא בה. אז אומר רב ניסינגון, שתדע לך שמראש איסורי הלאווים של התורה הם ניתנו מסויגים, והם מראש נאמרו על תנאי ולא התייחסו למקרה של עשה, ולכן אין לנו פה התנגשות. אם הייתה התנגשות בין עשה ללא תעשה, אז באמת הלא תעשה הוא יותר חמור, אבל אין התנגשות בכלל, כי מראש הלא תעשה ניתן על תנאי, ניתן באופן מסויג, ולכן מראש אין התנגשות. שאלה מעניינת, האם יש פה, האם הרמב"ן והרב ניסינגון זה שני כיוונים שונים? זה נשמע שכן, כאילו הרמב"ן מדבר על התנגשות בין שני ערכים, אהבה ויראה, והערך היותר חזק גובר. ורב ניסינגון אומר, לא, מראש אין התנגשות. עכשיו, זה לא ברור, כי גם רב ניסינגון צריך להסביר, רגע, אבל למה זה ניתן על תנאי? למה המצוות לא תעשה ניתנו רק באופן שזה לא מתנגש עם מצוות עשה? ואולי ההסבר יהיה כמו הרמב"ן, שמראש מצוות לא תעשה ניתנו ככה כדי לא לפגוע בעבודה מאהבה. אבל יכול להיות שיש פה גם איזושהי סברה אלטרנטיבית שאומרת שמראש תחום האיסורים לא בא להגביל אותי מעולם החול שלי, ולא בא להגביל אותי מעולם הקודש. ואם יש משהו שהוא נעשה במסגרת עיסוק בקודש, במסגרת עיסוק במצוות, אז יכול להיות שמראש איסורי התורה לא מתייחסים למצב הזה, ולכן זה הפתרון שלו לבעיה. בסדר. כן, אבל בקצרה, כי זה ממש היה איזשהו התנחתה בשיעור של הקדמה כללית לעשה דוחה לא תעשה. כן. מה, איזה נקודה? מה סותר? אני לא חושב שאנחנו מדברים פה על אינו מצווה ועושה. אהבה ויראה זה לאו דווקא מצווה ועושה לעומת אינו מצווה ועושה. המונחים אהבה ויראה הם עולים בהרבה מאוד הקשרים במקורות שלנו, וצריך להבדיל. בחלק מהקשרים זה כן קשור למה שאתה אומר, אבל פה זה לא. אגב, אמרתי שיש המון שאלות בדיני עשה דוחה לא תעשה שאני לא אכנס אליהם, אבל אחת השאלות המעניינות למשל זה האם מצוות עשה שאתה לא מצווה עליה, שאתה עושה אותה בבחינת אינו מצווה ועושה, האם יכול להיות שגם היא תדחה לא תעשה? למשל, שיטת רבנו תם שכלאיים בציצית גם בלילה, כשאין לנו מצוות ציצית, ועדיין אפשר לשים כלאיים בציצית, וזה לכאורה עשה בלי חיוב שדוחה. בסדר, לא... אפשר לדון, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. בסדר, אנחנו חוזרים לענייני מצוות ולא תהיה לאישה של האונס. המשנה בלמתת עמוד א' למטה אומרת, כיצד שותה בעציצו, אפילו היא חיגרת, אפילו היא סומה ואפילו היא מוקד שכין. נמצא בדבר ערווה או שאינה ראויה לבוא בישראל, אינו רשאי לקיימה, שנאמר ולא תהיה לאישה אישה הראויה לו. אז המשנה בפשטות עושה איזושהי דרשה, יש לה ילפותה לזה שאם האישה היא אסורה לה מאיזושהי סיבה, אז אסור לו לשאת אותה, ובמצב כזה אנחנו לא אומרים את המצווה של ולא תהיה לאישה. הגמרא שואלת, אולי, למה שלא נגיד עשה דוחה לא תעשה? שואלת את השאלה ונותנת תשובה. מיד נקרא את זה. זה הגמרא בדפנן. אבל ממילא עולה פה שאלה של מה היחס בין הילפותה של המשנה לדיון של הגמרא. כי המשנה לכאורה אמרה גזרת כתוב מיוחדת, מדרשה מיוחדת מהפסוק של אישה רויאלה. והגמרא מסבירה, רגע, אבל לכאורה הייתי צריך להגיד עשה דוחה לא תעשה, אבל בעצם אני לא צריך להגיד עשה דוחה לא תעשה, ולכן לכאורה זה המקור של האיסור, סתם סברה פשוטה, שיש איסור תורה שאין לו שום משהו שדוחה אותו, אז מה פתאום לחשוב שיהיה מותר? יש פה איזושהי כפילות, תוספות מתייחס לזה, בעצם נותן כמה סוגי תשובות. לפי חלק מהגישות של לפי חלק מהגישות, אז יוצא שבאמת, שבסופו של דבר המקור הוא מגזרת כתוב, יש צורך באותה גזרת כתוב, ולמדנו ממנה דברים. ברמב״ם בכלל, הפניתי לזה באחד הדפים, שהרמב״ם בכלל פוסק שגם נשים שאסורות מדרבנן, אז אין בהם את המצווה, ומשמע שהמצווה לא תקפה בכלל, זה לא איזושהי עקירה שחכמים עקרו דבר מהתורה, אלא שהמצווה לא תקפה באיסורים דרבנן. בסדר, יש על זה עריכות אדירה במשנה למלך, אבל קצור, יש פה איזושהי כפילות. אנחנו עכשיו לא נעסוק בכל התירוצים של התוספות, תקראו אחרי זה תוספות דיבור מתחיל נייטי, זה תוספות חשוב. בואו נסתכל על הגמרא. אומרת הגמרא, נעם עמוד א', שורה שלישית. אמר רב כהנא, אמרית לשמעת כמי דרב זביד מני ארדה. נייטי עשה ונדחה לא תעשה. למה שבמצוות ולא תהיה לאישה לא תדחה את הלא תעשה שאנחנו מדברים עליו? גרושה לכהן, מה שזה לא יהיה. אמר לי, היכה אמרין הנייטי עשה ונדחה לא תעשה, כגון מילה בצרעת. מילה בצרעת זה שיש לנו מצוות עשה למול, ומצד שני יש לנו מצוות עשה של ישמר מאוד בנגע הצרעת, שאוסרת לכרות נגע צרעת. ומה קורה אם על מקום האורלה יש נגע? אז זה דוגמה לעשה דוחה לא תעשה שמותר לכרות את הנגע במסגרת קיום מצוות מילה. אז אומרת הגמרא, איך אמרין הנייטי עשה ונדחה לא תעשה, כגון מילה בצרת, זה לא אפשר לקיום מילה עשה. אי אפשר לקיים את המצוות עשה, אלא אם אני עובר על האיסור לכרות נגע צרת. אבל הכה, היא אמרה דלא באינה, אם היא אמרת שהיא לא רוצה, מי היא תעשה כלל? אם היא תגיד שהיא לא רוצה בכלל להתחתן, אז בכלל אין מצוות עשה, זה לא הכרחי. ולכן זה לא דומה למילה בצרת, ופה אנחנו לא אומרים, עשה דוחה לא תעשה. מה בדיוק אמרה פה הגמרא, ומה התשובה, מה הפשר התשובה הזאת? יש בזה כל מיני כיוונים, ואני לא אמצא פה את כולם, נדבר טיפה, קצת על חלקם. רש"י פה אומר, משפט ש רש"י אומר, מי תהי לעשה כלל, השתנמי מלמדין אותה לומר, איני רוצה. אז באמת צריך להסביר לה שהיא תגיד לא רוצה, ואז לא יהיה מצוות עשה, ואז יסתדרו. יפה, אוקיי, אז אם היא באמת אומרת לא רוצה, אז באמת אין התנגשות. אבל כמובן, מה תהיה השאלה המעניינת? מה יקרה אם היא תתעקש? אנחנו מלמדים אותה, אבל היא גם יקשנית, והיא כן אומרת שהיא רוצה. אז מותר לו, לא מותר לו לשאת אותה. אז באמת יש אחרונים שהבינו ברש"י שאם היא תתעקש, זה באמת ידחה. אז טייפלר ככה מבין פה, בקירות יעקב פה, הוא מבין שאם היא תתעקש, זה באמת דוחה. אני אדבר על זה, נגיע לזה מיד. אז טייבלו באמת הבין שברשי שמלמדים אותה, ואם היא תתעקש זה באמת ידחה. לי זה לא, קשה לי עם זה, זה לא נשמע לי כל כך בסוגיה להגיד שבאמת יהיה מותר לו. הגמרא מסבירה שזה לא עובד, זה לא דום ידי מילה בצרת, זה לא עובד פה הסברה הזאת, ואין פה דין עשה דוחה לא תעשה. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין למה, אבל מאיזושהי סיבה שאנחנו צריכים להבין אותה, אז אין פה, לא עובד פה הכלל של עשה דוחה לא תעשה. ולכן אני חושב שגם אם היא תתעקש, אם הוא יבוא עליה, הוא יהיה חייב מלכות. הוא יעבור על איסור דאורייתא, הוא יהיה חייב מלכות. למה אנחנו מלמדים אותה? למה אנחנו בכל זאת מלמדים אותה לומר לא רוצה? כי אז רש"י אומר שכדאי לנו, אנחנו נרוויח, אם אנחנו שכנע אותו, אמר שהיא לא רוצה, ואז לא תהיה מצוות עשה. כי אחרת אדם יעבור על ביטול עשה באונס. זאת אומרת, כיוון שאין פה דין של עשה דוחה לא תעשה. אז מה קורה אם היא רוצה? אז חלה עליו מצווה, אבל אסור לו לקיים אותה, אז הוא מאונס עובר על ביטול עשה. אז עדיף לנו למנוע את המצב הזה שאדם עובר על ביטול עשה מאונס, ולהגיד לה ולשכנע אותה לומר שהיא לא רוצה. אבל לא שבאמת זה יתיר לו לעבור על האיסור, כי זה קצת נשמע נגד הגמרא. אבל בסדר, ויכוח בהבנת רש"י. הפקינו למה? למצווה?
לקידושים.
איזה קידושים?
כאילו שהוא עכשיו צריך לעשות אותה, לא?
נו.
העשה שלו, אז הוא כאילו
מצווה. אתה אומר שאם האיסור הוא רק בביאה, אז הוא יכול לעשות אותה, לקיים את המצווה, ואז לא לחיות איתה. אז זה קשור למה שדיברנו קודם, של מה מהות המצווה פה. האם המצווה היא רק בקידושים, או גם בנישואים, ואולי גם אפילו בהמשך החיים המשותפים. ויש לו גם לאו דאורייתא של לא לגרש, זה כבר הופך להיות התנגשות של לאווים. זה... אגב, שאלה מעניינת, מה קורה איזה? כהן, איזה? כהן כן קידש את הגרושה הזאת. ועכשיו יש לו גם לאו דאורייתא של לא יוכל שלך, וגם, וגם איסור לחיות עם גרושה. אז הדין ברור, הוא צריך לגרש אותה. זאת אומרת, וכנראה שגם במצב כזה ההנחה היא שלא חל, זה לא התנגשות לאווים, אלא המצווה בטלה בסיטואציה כזאת.
אם אנחנו דורים על הדבר השפיכה
יכול להיות קידושים, בערבה לרוב הנשים. אני לא מדבר על ערבה, אני מדבר על נשים שאסורות אבל לא עריות. בעיקר איסורי לאווים. בסדר. אז מה, איך כן להבין את התירוץ של הגמרא, בהנחה שזה תירוץ שאומר שלא, שזה לא רק איזה טריק, אלא באמת זה לא עובד. אז נקודה אחת זה מה שמתן הזכיר קודם. זה נקודה שהיא כל כך זועקת, הרבה הבינו שהיא לא כתובה פה בגמרא, אבל היא כל כך זועקת, אז ברוך השם שיש כאלה הבינו שהבינו שזה גוף מה שהגמרא אומר. מתן אומר, רגע, עשה דוחה לא תעשה, מי מחויב פה בעשה? העשה זה ולא תהיה לאישה. לא תעשה זה איסור, איסור של אישות בין כהן וגרושה. מי חייב במצוות תעשה? האונס, נכון? מי חייב במצוות הלא תעשה?
שניהם.
ולא אין מצוות הזה, אז אין לו שום דבר שדוחה את זה.
כהן וגרושה לשניהם?
כן. אמרת לגמרא ביבמות שתוספות ומזכיר, שבכל איסורי ביה, שבתורה הכלל הוא שזה איסור של שני הצדדים. זה נכון שיש כאלה, שיש קצת מקורות, שמשמע מהם שהאיסור של האישה הוא איזשהו נספח לאיסור של האיש, ואז... טוב, אני אולי אגיע לזה בהמשך. בפשטות כן, איסור של שניהם, שניהם עוברים באיסור. ולכן אומרים התוספות ישנים, רגע, היא בכל מקרה אין לה היתר. היא בכל מקרה תעבור על איסור דאורייתא אם היא תחיה איתו. אז אומרים התוספות ישנים, זה בדיוק מה שהגמרא אומרת, תסתכלו את ישנים באמצע השורות הרחבות, דיומו מתחיל אי. בתירוץ השני שלהם. נכון, זה לגבי מה שהתחלתי עכשיו להגיד לאלעד. שיש מצבים, מקריאה הפשוטה של המילים שלו זה נשמע שבכלל אין איסור לאישה. זה ודאי לא נכון. וזה התוספות מיד תוקף אותו, מביא את אותה גמרא שהתוספות תומת אותו. נכון, בסדר. אני אזכיר, גם אותו צריך להבין בצורה קצת יותר עדינה, ואני אולי אזכיר את זה עוד מעט. תוספות הוא אומר, בתירוץ השני, זה תוספות ישנים פה באמצע עמוד, דיבור מתחיל אי, באמצע השורה השנייה שלו. ולי נראה, דהך אגבי דידה, לי כעשה. דהה היא באה יאמרה, לא באין עלי. הלכך, אין לה לעבור בלב משום עשה דידי, דהי מוזהרת כמותו. אז התוספות אומר שבעצם, הגמרא פה אומרת שהעשה דוחה לא תעשה בגלל שהיא יכולה פשוט להגיד לו, זה לא כפוי עליה, היא לא הנוסה עכשיו להסכים. זה לא כפוי עליה, ולכן ממילה אסור לה. והיא עוברת פה על איסור. ככה אומרת תוספות ישנים, שזה פשר הגמרא פה, שהגמרא פה בעצם החזיר אותנו לאיסור שלה. עכשיו שימו לב, אומר את זה תוספות ישנים, ואומר את זה גם הרמב"ן בהסבר הראשון שלו, הרמב"ן במקור 6, אבל שימו לב שהרמב"ן אומר את זה קצת אחרת מהתוספות ישנים. זה מעניין לחשוב על ההבדל ביניהם. מקור ברמב"ן, אומר הרמב"ן, היא אמרה לא באינה מי איתה היא לעשה כלל, פירוש, וכיוון דאי היא מצי אלי כובי, כי אסיר אלי, נמי אנן צדאי דלא ניחא. כיוון שהיא יכולה להגיד לו, אז כאשר היא אסורה, אנחנו חושבים, אנחנו משוכנעים עד בעומק ליבנו, שהיא לא רוצה. כי ההנחה שלנו זה שיהודי לא רוצה לעבור על איסור. ואפילו אמרה באינן לי, כאיפינן לה עד אמרה לא באינה. גם אם היא אומרת שהיא כן רוצה, אז אנחנו נכפה אותה עד שתגיד שהיא לא רוצה. וכי אמרה האחי, וכשהיא תגיד את זה, למרות שאנחנו נכפה אותה בכוח להגיד שהיא לא רוצה, וכשהיא באמת תגיד את זה, אנן צעדי דניחה לה. אנחנו לא נחשוב שהיא אומרת את זה בגלל כפייה, אלא אנחנו נגיד אנן צעדי דניחה לה. שהרי אסורה לו, ולדידה נמי היא כאיסורה. יכול להיות אחד יהיו מפקידי נמי, מפקידה כדמרים ביברמה. מה זה מזכיר לכם? איזה? הרמב״ם בהלכות גירושין. על כפיית גט, כופין אותה עד שיאמר רוצה אני, אז פה זה כופין אותה עד שתאמר לא רוצה אני. אבל כן, נכון, זה אותה הנחה שיש לנו, שאנחנו יכולים להיות בטוחים שיהודי רוצה לקיים את דרך התורה, ולכן זה הרצון האמיתי שלו, ורק היצרים החיצוניים שלו משתלטים עליו, ואנחנו יכולים קצת עם קצת שכנוע פיזיקל, לחשוף את הרצון האמיתי שלו, וכשנצליח אז אנחנו נניח שזה יהיה הרצון האמיתי שלו. וחידוש אולי עוד יותר גדול זה שגם כשאנחנו עדיין לא מצליחים לשכנע אותו והיא עדיין מתעקשת ואומרת לא אני כן רוצה, אז אנחנו לא מאמינים לה. וזה החידוש במובן מסוים אפילו יותר גדול מהרמב"ם, שגם כשהיא אומרת משהו בצורה מאוד מפורשת אנחנו לא מאמינים לה.
אם אנחנו
נכון, אולי באמת לא צריך.
אבל הרמב"ם אומרת הרמב"ם כן אומר
שכיפין עליה. בסדר, נכון, צודק, שאלה. אולי באמת זה. נכון, היה מקום אם כבר להגיד שאולי גם באמת נשאר
זה. ינך עלה, שהוא לא יתא אותה ולא, צריך אי רצון שלו ולא לא רצון.
לא שלו, שלה.
לא, רצון שלו.
צריך רצון שלילי, אתה אומר.
ולא אי רצון אישי.
אולי, יכול להיות. אבל בכל אופן אומר הרמב"ן שאנחנו בכל מקרה לא נאמין לה אפילו כשהיא אומרת שהיא רוצה. אבל למה באמת הרמב"ן צריך את כל הדברים האלה? שימו לב שהתוספות ישנים לא אמר את זה. התוספות ישנים אמר פשוט היא אסורה. התוספות ישנים אמר פשוט אסורה. הוא לא נזקק לכל הטריקים האלה של הרמב"ן. ואסור לה, ולכן אני בעצם חושב שהיא גם לא רוצה. התוספות ישנים אמר פשוט אסור לה. למה הרמב"ן צריך את כל הטריקים האלה?
כי
כנראה שהרמב"ן אומר, רגע, אוקיי, אסור לה, היא עוברת על איסור דאורייתא, אבל הוא מבחינתו, יש לו מצוות עשה. הוא יודע שלה זה אסור, אבל הוא מבחינתו יש לו מצוות עשה, ועשה דוחה לא תעשה, ולכן הוא מבחינתו מצווה לקיים את הרצון שלה ולהתחתן איתה, והוא לא יעבור בזה על איסור. אז אומר רמב"ן, לא, כן, למה הוא כן יעבור על איסור, ואסור לו להתחתן איתה? כי היא לא באמת רוצה. ולכן אסור לו באמת להתחתן. יפה. אז זה הרמב"ן. מה חושבים לתוספות ישנים? למה התוספות ישנים באמת... אז אולי נגיד בתוספות ישנים, מי נחינני? כל מה שאמרנו זה שזה אסור לה, אבל מבחינתו, אם הוא יבוא אליה, הוא לא ילקה, כי עשה דוחה לא תעשה. מבחינתו יש עשה דוחה לא תעשה, ומבחינתה אין עשה דוחה לא תעשה, ולכן אם הוא יבוא אליה, הוא לא יעבור על איסור. לי זה לא נשמע ככה, זה לא נשמע לי ככה מהגמרא שמבחינתו זה יהיה מותר. אני מניח שהתוספות ישנים יגידו בניגוד לרמב"ן שאנחנו לא אומרים עשה דוחה לא תעשה באופן שיגרום למישהו לעבור על איסור. זה לא הגיוני שזה חלק מההיתר שהתורה מספקת לגרום לבן אדם אחר לעבור על האיסור. ועשה דוחה לא תעשה במסגרת תמונה כללית שמקדמת מצוות עשה על חשבון איסורים מסוימים שהתורה מוכנה להתגבר עליהם. ואם פה זה איסור שהתורה לא יכולה להתגבר עליו, כי יש פה איסור של מישהו שלא מצווה, אז לא אוכל פה דין עשה דוחה לא תעשה. זאת אומרת, זה מחלוקת מעניינת בין הרמב"ן לתוספות ישנים. הרמב"ן חושב שתיאורטית, אם לא היינו ממציאים את הטריקים הפסיכולוגיים האלה, אז תיאורטית היינו אומרים שחל עשה דוחה לא תעשה לגביו, והוא לא יעבור על איסור, והיא כן תעבור על איסור. והתוספות ישנים אומר, לא, ממילא גם הוא יעבור על האיסור. ממילא אנחנו לא אומרים עשה דוחה לא תעשה. כשיש משהו שהתורה אוסרת, אם יש בסיטואציה מסוימת משהו שתכלס התורה עכשיו אוסרת, אז התורה אוסרת, אז לא חל פה דין עשה דוחה לא תעשה. וכי התורה אוסרת את הדבר הזה, ולכן אם הוא יעשה זה, הוא יהיה חייב מלכות, הוא יעבור על לאו דאורייתא. זה נראה לי... אומר שזה מה שהגמרא אומרת שהיא לא חייבת האישה. זה לא כפוי עליה. וממילא אסור לה. אם זה היה כפוי עליה, היא הייתה אנוסה. אם הייתה אנוסה בנישואים האלה, ולא היו שואלים אותה, אז ממילא לא היה בזה איסור מבחינתה. מה שהגמרא אומרת זה שהיא לא חייבת, וממילא יש לה איסור. היא לא חייבת, היא לא אנוסה, זה לא כפוי עליה. זה תלוי ברצון שלה. אז אני ניסיתי להסביר פה איזשהו הבדל בין הרמב"ן לתוספות ישנים. הבדל דק, לא דק, לא יודע. אבל ההנחה המשותפת של שניהם זה שוודאי שהעשה דוחה לא תעשה של הגבר לא יעזור לאישה כי היא לא מצווה בעשה והיא כן מצווה בלא תעשה. זה ההנחה של הרמב"ן והתוספות ישנים.
אני
חושב
שאתה לומר שהיא לא רוצה באותו מצב, לא קצת מוציא את העוקץ מזה שאתה אומר
שהוא לא יכול לגרש אותה, כי הוא יכול...
רק כשמדבר על נשים אסורות.
כן, כי הוא יכול יודע שהוא יכול ליהנות מישהי שאסורה לו, והגורם ההרתעתי שהוא לא יכול לגרש אותה, הוא לא יכול לתת ביטוי.
אוקיי, אם אדם זה... נכון, בסדר, אדם שאנס את אחותו, אז הוא גם פטור לקנס, כי יש לו... לא, אחותו אין לו כמעט נאמר, לא משנה. גם כשאנס את ביטוי, אז אין לו כלום. בסדר, נכון, יש מצבים ש... הוא עבר על איסור, הוא עבר על איסור יותר חמור. הדין הזה לא יכול לעבוד, יש פה איסור תורה.
הרב, אני מבין שזה גם עולה בלבות, שאחרי זה עולה בלבות, שכבר המציאה בנזיר הנזיר, וזה שחרר וזה לא בצייה שרזים איתך עשה את זה. אני חושב שזה גם עולה שם, אבל אני מבין שאפילו אם ירד אחר...
מי שחלק על ההנחה המשותפת הזאת של התוספות ישנים והרמב"ן זה המהר"ם בן חביב. זה קטע מאוד מעניין. שמעתם עליו? המהר"ם בן חביב? קצת ספר, הפני יהושע בקידושין קורא לו גדול האחרונים. הוא כתב ספר זיכרון תורה על ראש השנה, תוספת יום הכיפורים על יומא, כפות מרים על סוכה, גט פשוט בענייני גיטין, היה יהודי חשוב. אז יש לו קטע מעניין על הנושא הזה, השעה כבר מתחיל להתאחר, אני לא אקרא אתכם את זה עכשיו, במקור שבע, מי שיקרא את זה אחרי זה, זה מעניין, זה גמרא יפה ביומא, והאחרונים פלפלו בה, זה גמרא אגדית, אבל האחרונים פלפלו בה פלפולים הלכתיים מעניינים, ואני לא אקרא את זה עכשיו, את כל המקור שלו, גם שמתי פה התחלת הגמרא, אחרי זה את הקטע שלו, ובסוף את רבי עקיבא איגר שם שמשיג עליו, יש הערות של רבי עקיבא איגר על הספר הזה. הם בין השאר מתבקרים על הסוגיה שלנו. הוא טוען, יש לו גישה שאומרת שתדע לך שכאשר עשה דוחה לא תעשה, זה דוחה איסורים לא רק של מי שמצווה בעשה. ולכן העשה של הגבר יכול לדחות את הלא תעשה של האישה. ואדרבה, הוא מוכיח את זה מהסוגיה שלנו, כי הוא לא פרש את הסוגיה שלנו כמו התוספות ישנים. הוא לא פרש שזה בדיוק מה שהגמרא באה להגיד. אז הוא אומר, איך הגמרא בכלל שואלת שנגיד עשה דוחה לא תעשה? כנראה שהגמרא מניחה שהמצווה תעשה. של האונס יכולה לדחות את המצוות לא תעשה של הנאנסת ושאין מניעה שמצוות תעשה של אדם אחד תדחה מצוות לא תעשה של אדם שני. ככה הוא טוען מהגמרא שלנו. רבי עקיבא איגר אומר לו, רגע, תראי בדיוק מה שהתוספות ישנים אמרו שבדיוק ככה הם הסבירו את התחייה של הגמרא, אבל אומר רבי עקיבא איגר, אולי אתה צודק בראשונים שהסבירו אחרת ודנים בזה. זה מאוד מעניין, כי זה חידוש גדול בעשה דוחה לא תעשה, שיכול להיות עשה דוחה לא תעשה לא ברמת הציווי האישי של הגברא, אלא ברמת העניין, כדי שתתקיים מצוות עשה שבתורה, הערך של זה שמצוות עשה תתקיים הוא ערך מספיק גדול שיכול לדחות איסורי לאווים של התורה, ואנחנו לא מדקדקים כרגע ברמה של מי מצווה, אנחנו רוצים שרצונו של הקדוש ברוך הוא יתקיים, זה מטרתנו בעולם, ומה זה כזה קריטי, מי מצווה, אני מצווה, אתה מצווה, אנחנו רוצים שהרצון של הקדוש ברוך הוא יתקיים. ואם הכלל הוא שעשה דוחה לא תעשה, אז עשה דוחה לא תעשה. מעניין לחשוב על זה, מה קורה לפי איזה שיטות זה עובד, מה השיטות שאמרתי ביסוד הדין של עשה דוחה לא תעשה. לפי הרמב"ן, אז אולי... אז נגיד שכן, הערך הזה של אהבה גובר על... הערך של אהבה גובר על עבודה מהירה, גם כשזה לא ברמה של האהבה שלי, האהבה שאני מחויב בה. אלא של מצווה שמישהו אחר מחויב בה, אבל זה אהבה לזה שרצונו של הקדוש ברוך הוא מתממש. לפי רב ניסינגון, קצת יותר שאלה אולי, לא יודע, המצוות שלי ניתנו על תנאי כל עוד הן לא מתנגשות במצוות עשה גם של אנשים אחרים, לא יודע. זה מחלוקת חשובה בין תוספת יום הכיפורים לבין הרמב"ן והתוספות ישנים. הרב ליכטנשטיין כתב על זה מאמר, זה המאמר הראשון בספר מאמר יבמין. ראיתם פעם את הספר הזה?
כן,
כל שבוע. כן, אז המאמר הראשון שם זה נדמה לי.
יש גם שם
מאמר. מה?
יש
גם שם מאמר. בסדר, אבל אני לא מצטט את עצמי. לא, זה מאמר של הרב, שהוא דן בנושא הזה. הוא דן בתוספת יום הכיפורים הזה. רגע, אז אתם הזכרתם את האופציה של להגיד שאולי יש מקום להגיד את התוספת יום הכיפורים הזה לא ברמה כל כך כללית, אלא ברמה יותר נקודתית, לגבי השייכות של נשים די איסורי ביאה. ואם אני אגיד שהאיסור של האישה באיסורי ביה שונים, כמו למשל כהן וגרושה, הוא איפשהו נספח ותולדה מהאיסור של האיש, אז אולי יש מקום יותר חזק להגיד שאם עבור האיש האיסור מותר, מאיזושהי סיבה כמו עשה לא, אוכל לא תעשה, אז ממילא גם האיסור של האישה מותר. זאת אומרת, לא להגיד את זה קיצוני כמו שנשמע מהיראים שמובא בתוספות בן נדרים דף צדיק, שבכלל אין לה איסור. כי זה לא נכון, יש לה איסור. אלא להגיד שיש לה איסור, אבל האיסור הזה הוא נספח לאיסור שלו, ולכן יש, זאת אומרת, יכול להיות שבאופן כללי מצוות עשה של פלוני לא דוחה איסור לא תעשה של אלמוני. אבל כאשר כל הלא תעשה הזה של אלמוני הוא נובע מהלא תעשה של פלוני, אז יכול להיות שדחיית הלא תעשה של פלוני כן תצליח גם להתיר את הלא תעשה של אלמוני. לא בלבדתי אתכם, נכון? זאת אומרת, כיוון שהאיסור שלה הוא נספח לאיסור של האיש, אז יש אולי יותר סברה להגיד את זה. וככה להגיע לפתרון של תוספת יום כיפורים, זה בהחלט רעיון אפשרי. בסדר. בואו נתקדם ברמב"ן. אני חוזר לרמב"ן מקור 6, נראה את ההסבר השני שלו, וזה כיוון אחר בהבנת הדין של הגמרא. אומר הרמב"ן, פירוש אחר, מי איתי לעשה כלל אם היא לא רוצה, ולא אשכחן עשה דקיל. אנחנו לא מצאנו עשה שהוא עשה קל, שברשות האדם לבטלו מעיקרו, אדם יכול, יש לאדם יכולת פשוט לבטל מעיקר את העשה הזה, שיהה דוחה לא תעשה. דלוגלי לנרחמן לבחייה יעשה. אומר הרמב"ן, יש לי סוג מצוות שעליהם למדתי שעשה דוחה לא תעשה. על איזה סוג מצוות למדתי? על מצוות עשה חמורות שאי אפשר לבטל אותם לחלוטין. אבל פה יש מצוות עשה שאפשר לעקור אותה מעיקרה, שהיא פשוט תגיד שהיא לא רוצה. וסוג כזה של מצוות לא למדתי, זה סוג מצוות יותר קל, שהוא לא דוחה מצוות לא תעשה. ודמי לעשה שאינו שווה בכל, זה לא דחי. הרמב"ן אומר, מביא עוד דוגמה, שיש לי סוגי מצוות שלא דוחים, עשה שאינו שווה בכל. אז יש לי סוגי מצוות מסוימים שהם לא דוחים. זה הרמב"ן.
לא בדיוק כמו שהגמרא אומרת.
מה?
לא בדיוק כמו שהגמרא אומרת.
היא תראה, בסדר. אז הרמב"ן בפירוש הזה, ככה באמת קורה את זה. איך אמרין את חטא עושה? כדון מילה בצרה, זה לא אפשר לקיום מלעשה. אבל אחרי היא אמרה, זה ממית על עשה כלל. ולכן, מה שהרמב"ן מוסיף זה שזה סיווג של מצוות עשה, שזה סוג של מצוות עשה, שהיא קלה כי היא ניתנת לביטול, ולכן היא לא דוחה. והזכרתי את הרשב"א ששאל באמת למה לא מברכים על המצוות. אז נחזור עכשיו לנושא של הברכה. אני מניח שכולכם מוטרדת מהשאלה, לא? למה לא מברכים בשל שם מצוותיו ציוונו?
לא מברכים על כל קידושים.
על קידושים כן, דווקא. טוב, שאלה אם ברכת מצווה או לא. נכון, בסדר. בכל אופן, אומר הרשב"א, למה אין מברכים על המצוות כולן? והוא נותן המון המון חילוקים, ואחד מהחילוקים, בכל מצווה שאפשר למייקרא, אף על גב דאשת לא מייקרא, כמאן דמייקרא דמיה. לא כמאן דמייקרא דמיה שאין מצווה כזאת, אבל כאילו שהיא לא קיימת, היא לא מספיק קיימת חזק ואין עליה ברכה. דתנן בפרק אלו נערות, ואז הוא מצטט את כל הסוגיה שלנו, אלמה כיוון דאפשר למייקרא לעשה, אף על גב דאקת לא אקרא לי, היא עדיין לא אמרה שהיא לא רוצה, היא מבחינתה אומרת שהיא כן רוצה, אבל אפשר לעקור, אף על גב דאקת לא אקרא לי, הבה לכמאן דלייתא, עשה כזה זה לא נחשב. דאה לא קביעה. הואיל משום הנאה דילה ברחמן דל מצווה, וכיוון אמרה לא בין עליה להנאה, היא אקרא למצוות עשה שבה. אומר הרשב"א שזאת הסיבה גם שלא מברכים, זה סוג מסוים של מצוות עשה. אוקיי. עכשיו, אני רוצה שנראה רגע מקור שהוא דומה, אולי קצת שונה, אבל לדעתי בסוף הדברים מתלגדים, וזה לא באמת שונה. התוספות ריט פה בסוגיה. תוספות ריט פה בצד במ"ם עמוד א', הוא מביא את רש"י ומקשה עליו, משום מה נראה לי לפרש. אני רוצה שתמצאו את זה איתי. משום מה נראה לי לפרש בתוספות ריט בדף מ"ם עמוד א'. בסדר? משום מה נראה לי לפרש. דמאי דאמר רחמן אגבי אונס ולא תהיה לאישה, אינה אלא להפיס דעתה. זה מצווה שהיא נעשית בשביל לרצות אותה. והיא אמרה לא באינן לי, לי תלעשה כלל. אילך חלב כלום הוא עשה למדחיית לא תעשה, כיוון שלא ציווה הוא הבורא אלא להפיס דעתה. אבל מצוות ייבום, רחמן הודרה מעלי. דף על גב דאמרה אישה לא באינה, לא מאקרא מצוות ייבום. אילך מצוות דרה מעלי רחמן הוא, ולאחי דחי את לא תעשה. אומר התוספות ריד שכאשר יש לי מצווה שהיא מצווה שהיא במובהק בין אדם לחברו,
זה מצווה שנועדה לקדם אינטרס אנושי מסוים של בן אדם שנמצא פה בתמונה. והיא מצווה שנובעת מהאינטרסים שלו. למדתי את זה מזה שזה תלוי ברצון שלה, שהיא יכולה להגיד לא. ומזה שזה תלוי ברצון שלה, אז אני מבין שהתורה נתנה לה את האופציה הזאת. התורה נתנה לאישה הזאת פריבילגיה מסוימת, שזה פיצוי, שקשה בכלל לקרוא לו פיצוי, מה שהיא עברה. אבל כרגע זה ניתן לה כאינטרס שלה, שהיא יכולה להחליט אם היא רוצה אותו או לא, כאיזושהי פריבילגיה שלה. זה מצווה שהיא בתורת זכות של אדם. ומצווה שהיא בתורת זכות של אדם, היא עליה לא נאמר, עשה דוחה לא תעשה. כל המצוות הם כמובן ניתנו מהקדוש ברוך הוא. כל המצוות בתורה, המצוות, במובן הזה אפשר להגיד שכל המצוות הם מצוות שבין אדם למקום, ודאי שכל המצוות זה מצוות הבורא. אבל יש מצוות כמו מצוות ייבום, שהיא לא תלויה כרגע ברצון, לפחות לא של בן אדם חי שנמצא פה, ולא שאת המת כן שאלו. זה מצווה, אומר תוספות ריט, זה מצווה שהבורא הטיל עליו. אבל יש מצוות שהן כן עוסקות בקידום אינטרס של אדם מסוים, הן תלויות ברצון של אותו אדם. ומצוות מסוג הזה, על זה לא נאמר שיש להם כוח לדחות איסורי תורה. דחייה של איסורי תורה זה רק על מצוות שהם, נקרא לזה במובן מסוים, בן אדם למקום. רגע, שנייה, אני רוצה... האם זה דומה או לא דומה לרמב"ן? הרמב"ן אמר שמצוות עשה מעט את זה שזה תלוי ברצון ואפשר לבטל אותה, זה קל. אז פה הרמב"ן לא הזכיר את הנקודה הזו של בן אדם למקום, בן אדם לחברו. והאם, שאלה אחרת, האם זה קשור לשאלה שדיברתי בהתחלת השיעור, של האם זה מצווה או כנס שמוטל עליו. זאת אומרת, עשינו איזושהי הבחנה בין מצוות לחיובים. וראינו בספר חינוך שהמצווה הזאת היא שייכת לקטגוריה של מצוות ולא של חיובים. האם זה הופך את זה לסוג של חיוב? אני חושב שזה לא באמת חיוב, זה עדיין מצווה. אבל גם בתחום המצוות יש לנו הבחנה בין מצוות יש לנו הבחנה בין מצוות של מצוות פרופר למצוות שהן נועדו לקיים אינטרס של אדם מסוים. ומצוות כאלה עליהן לא נאמר, אומר התוספות ריט, על זה לא נאמר דין של עשה דוחה לא תעשה. עכשיו למה נראה לי שזה משתלב דווקא עם הרמב"ן?
התוספות ריט אומר שהמצווה מתחילה אפילו אם לא רוצה. זאת אומרת אין פה מצווה, זה לא שיש פה מצווה גילה ברכה כמו הרמב"ן. הוא אומר אין פה מצווה כלל.
לא, אבל גם הרמב"ן אומר שגם אם, כיוון שיש יכולת לעקור את זה לגמרי, כיוון שיש יכולת לעקור את המצווה הזאת מעיקרה, אז לכן מצווה מסוג הזה היא מצווה קלה שלא דוחה. אבל בואו תראו עוד קטע ברמב"ן. מקור 9. יש שם גמרא מעניינת, דבר מציע דפלמי. אומרת הגמרא, היה כהן דיל בבית כברות. מצוות השבת עבדה. כהן רואה שיש עבדה בבית כברות, האם הוא צריך לטפל בה? אז אומרת הגמרא, שלכך נאמר והתעלמת מהם. שיש גזרת כתוב מיוחדת, שיש מצבים מסוימים, אדם צריך להתעלם, והוא לא מחויב במצוות הזה. שואלת הגמרא, בשורה השנייה, למה היא צריך קרא? אילה אם אלה כהן בי בבית הקברות פשיטה, בשביל זה אני צריך פסוק ללמד אותי שהכהן לא ייכנס לבית הקברות בשביל מצווה תעשה. היי עשה והי לא תעשה ועשה. לא תעשה ודחית לא תעשה ועשה. אז זה הנקודה הראשונה, זה פחות עניינן כרגע. ותו, לא דחינן איסורה מקמי ממונה. אומרת הגמרא, אני לא דוחה איסור מחמת ממון. לכהן יש איסור להתאמה, ומצוות השבת עבדה זה בגדר ממונה. עכשיו, המילה ממונה היא מילה בעייתית. כי זה נשמע משהו ששייך לתחום החיובים ולא לתחום המצוות. חיוב ממוני. השבת עבדה היא מצווה, היא כן מצווה. היא קשורה גם לדיני ממונות, אבל יש בזה פן של מצווה. אז הלשון של הגמרא הייתה קצת קיצונית, לא דחינן איסורא מקיימי ממונה. כנראה שלא דחינן איסורא גם מקיימי מצווה שהיא בגדר זכות של מישהו אחר. ומסביר את זה הרמב"ן. אומר הרמב"ן, דחייבן דאפילו בעל עבדה כהן, אינו רשאי להתאמה בה, איך יתאמה זה בשבילה? זה משפט מאוד מעניין של הרמב"ן. הרמב"ן אומר, רגע, אם הכהן היה מאבד משהו בעצמו, והעבדה הזאת הייתה בבית קברות, אז היה מותר לו להיכנס בשביל להשיג את העבדה שלו? לא. אז עכשיו יהיה מותר לו בשביל להשיג את החבר שלו? זה לא הגיוני. עכשיו, לכאורה זה מאוד הגיוני. כי מה זאת אומרת? כשאני משיג את העבדה שלי בשביל עצמי, אז אני עושה מעשה של חולין, שהוא לא מעשה של מצווה, אבל כשאני הולך לתת עבדה בשביל החבר שלי, אני עושה מעשה של מצווה. אתם מכירים את המשפט, משפט ידוע, שהגשמיות של החבר שלי זה הרוחניות שלי. אז כאילו, במקום שאם שני אנשים, אם אני ואתה רעבים, אז עדיף שלא אני אכין לעצמי סנדוויץ' ואתה תכין לעצמך סנדוויץ' ואז לא עשינו כלום, סתם הסבדנו לעצמי את הקיבה, עדיף שאני אכין לך סנדוויץ' ואתה תכין לי סנדוויץ', וככה שנינו פרסנו לרעב לחמנו והרווחנו, נכון? אז במידה מסוימת זה נכון שהגשמיות של החבר שלי היא הרוחניות שלי, אבל אומר רמב"ן, זה עדיין איפשהו זה דאגה לגשמיות, זה עדיין דאגה לאינטרס אנושי,
ועל זה לא נאמר, הדין של עושה דוחה לא תעשה, זה מצווה, כשאדם יעשה את זה, זה בלי ספק, זה מצווה חשובה, אבל על זה לא נאמר, עושה דוחה לא תעשה. והרי אם באו בעלים ואמרו לא באינן לה, אם הבעלים יבואו ויגידו עזוב, אני מוותר למצווה, ליתה לעשה כלל. הלכך לא דחינן מצוות עשה, משום מצווה שבממון, שאם יפקיר בעליו ממון זה, פטור הוא מאותה מצווה. שהרי חייב הוא לומר כן, הבעלים המחויב להפקיר את זה כדי שלא יתאמה טוען, ששניהם חייבים בכבודו של מקום. האמת שיש פה הרבה נימות ברמב"ן, וצריך אולי צריך לעבוד עליו, אני קורא אותו ככה מהר עכשיו. כי הוא אומר פה הרבה דברים, אז יכול להיות שיש מקום להתעכב על הניואנסים. פתאום הוא מכניס פה את זה שגם הבעלים של העבדה, גם הוא מחויב לזה שאיסורי תורה לא יעברו. ולכן הוא בעצם מחויב להגיד לכהן, עזוב, עזוב, אני מבטא לך, אל תביא לי את הדבר הזה, ששניהם חייבים בכבודו של מקום. והתורה אמרה להחזיר עבדה לחברו ולכבד אביו ואמו בממונו ולא לעבור למצוות. ודמיה להי דגרסינא דכתובות מהם. איך היא אמרינן דעתי עשה ודחית לא תעשה כגון מילה בצרעת. זה לא אפשר לקיום אלעשה, אבל אחה היא אמרה לו באינן לי מי איתן לעשה כלל. כלומר הועיל ואפשר לו לבטלו. אף על פי שאמרה באינן לה אין שום אינן לה, ששניהם חייבים בכבודו של מקום. ולא גלי רחמנה ביחיה יסה דנדחי. בסוג כזה שמסה התורה לא הגילתה לנו שנדחי. וכל שכן הוא בדבר שבממון, וכל שבשלו אינו רשאי, ושל חברו נמי אינו רשאי. אז הקטע, השורות האלה ברמב"ן שכנעו אותי שצריך דווקא לחבר את הרמב"ן ואת התוספות ריד, והקלות הזאת של המצווה שניתנה להתבטל, היא בעצם משולבת באופי החברתי של המצווה הזאת, של בן אדם לחברו, ושל מימוש אינטרס של מישהו שעל זה לא נאמר הדין של עשה דוחה לא תעשה. בסדר, זה כיוון שני פה בהבנת הסוגיה, והשעה כבר מאוחרת, אז לכן אנחנו נעצור כאן. אני מקווה מאוד לראות אתכם מחר בשני המפגשים האלה, ובעזרת השם זה יהיה מעניין ומועיל ופורה. אני אשים הודעה על זה מחר, ולהתראות.
Thank you.